רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול. מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות. היום 160 באוקטובר ועדיין 134 אנשים חטופים בעזה. הלב שלנו עם כולם ועם המשפחות. נאחל ונתפלל שיחזרו במהרה הביתה, מקסימום עד השידור הבא. ונתחיל בפינת האמת בפרסום. והפעם הפרסומת לגבינת נפוליאון עם הסלוגן נפוליאון גבינה מנצחת. הפרסומת לוחצת לנו במקום הכי כואב. אנחנו מקבלים החלטות לעשות שינוי, וכל פעם מחדש נכנעים לפיתויים ונופלים להרגלים הישנים. כמה פעמים החלטתם שתקומו מחר בבוקר לעשות ריצה, וכשהשעון המעורר צלצל, קיביתם אותו והמשכתם לישון. כמה פעמים אמרתם מחר דיאטה, התחלתם את היום עם חסה וסיימתם עם סיר פסטה. כמה פעמים אמרתם היום נכנסים הביתה ולא צועקים על הילדים. ואיך שפתחתם את הדלת, באינסטינקט הראשון, זה מה שקרה. כמה פעמים אמרתם, היום שולטים בהוצאות, וסיימתם את היום בקניות ספונטניות בקניון. החלק הכי קשה בלעשות שינוי בהרגלים, הוא לנצח את עצמנו. אז איך בכל זאת זה אפשרי? דבר ראשון, תדעו מה למה שלכם. למה אתם רוצים את זה? כי ברגע שיש לכם למה, אתם הופכים להיות מלאי מוטיבציה. וברגע שיש מוטיבציה, יש נחישות מול כל קושי שיגיע, ותאמינו לי, הוא יגיע. אתם הופכים להיות כמו הסוסים האלה, ששמים להם פה רסן כזה ליד העיניים, והם פשוט רצים קדימה, לא רואים לא ימינה ולא שמאלה. רגע, משהו פתאום זז לי, אז שנייה, אני תכף אחזיר את עצמי. אוקיי. אף אחד לא יוכל להזיז אתכם מהמטרה שהצבתם לעצמכם. דבר שני, תת המודע נועד להישרדות. הוא לא אוהב שינויים. כל פעם שאנחנו מתחילים שינוי, תת המודע קופץ ומעלה לנו את כל ההתנגדויות האפשריות. לכן, תהיו מוכנים לקולות הקטנים שיעלו, וברגע שהם עולים, תגידו תודה תת המודע, תודה, תודה שאתה שומר עליי. אבל אני הבוס, אני הבוס של עצמי, אני לוקחת אחריות על החיים שלי. תזכרו שלכל שינוי יש מחיר. המחיר הוא לאמץ הרגלים חדשים שלא רגילים לעשות, או לא קל לעשות. כמו למשל, אם אני רוצה לעשות דיאטה, המחיר יהיה לוותר על שוקולד ופחממות ריקות. לקום מוקדם, לעשות ספורט, למצוא זמן לבשל בריא. אם אני רוצה לעשות שינוי כלכלי, אני צריכה לטפל בכסף שלי. לעשות מעקב, לעבוד עם תקציב. אולי אני אצטרך לוותר על דברים שאני רוצה לקנות. בכל שינוי יש מחיר, אבל לא לעשות שינוי, גם לזה יש מחיר. כי אם אני לא אעשה דיאטה, אולי אני לא אוהב את מה שאני רואה, אולי הבגדים לא יעלו עליי, אולי יהיה לי קשה לעלות במדרגות או לשחק עם הילדים שלי על השטיח. אם אני לא אעשה שינוי כלכלי, גם פה יש מחיר. קודם כל, מחיר כלכלי, כי מינוס עולה כסף, אבל מעבר לזה, מחיר אישי, כי כל הזמן חיים בדאגה, בפחד, בחרדה, ויש מחיר משפחתי, כי רבים עם בן או בת הזוג על כסף. אם אתם באמת רוצים לעשות שינוי, ואם אתם באמת רוצים פעם אחת ולתמיד לנצח את עצמכם, אני רוצה לבקש מכם שתשימו על המאזניים את המחיר שתשלמו אם תעשו שינוי, ואת המחיר שתשלמו אם לא תעשו שינוי. את המחיר לפחדים, או את המחיר לחלומות. ודבר אחרון, ידע הוא לא כוח, הוא רק פוטנציאל לכוח. אם לא נעשה איתו כלום, לא יקרה כלום. היקום לא מתגמל אותנו על מה שאנחנו יודעים, אלא על מה שאנחנו עושים עם הידע הזה. אז הכי חשוב, לעשות פעולות. ותתחילו בקטן, לא חייבים לעשות פעולות גדולות. העיקר לעשות צעד אחד כל יום. מה שחשוב זה להתמיד. תזכרו, יכול להיות לכם מיליון תירוצים או מיליון דולר. אף פעם לא את שניהם. אז אנחנו נצא להפסקה קטנה, נתחיל בשיר, ואחריה יש לנו פה את האורחת שלנו, שנתחיל את השידור.
ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי לא הייתי כזה חכם, וכשנומי אמרה בוא נרוץ אל הים, רצנו עד סוף העולם. ואולי זה היה ואולי אשליה, הכל מחשבות ישנות, וכשנומי אמרה בוא נריץ הרבה, רצנו כמו שתי בנות. ואולי זה הכל, ואולי זה אתמול, אולי יש עוד מחר מסוים. ואולי זו בדידות בגלל צבע האור, אל תפגעי בגלל זה לחינם. אולי אנחנו מלאכים, אולי עבדים, אולי זה קולה של הדרך, ומכל הקולות שהיו בעדים נשאר הקולו של האל. ואולי לא ידעתי להגיד את זה טוב, אולי טעיתי ברוב המילים, כשנומי אמרה בוא נלך עד הסוף, רצתי איתה לגלים. ואולי תאהבי אותי עד הסוף, מפחדי לבלי איסוסי, אני רק בן אדם שעומד על החוף ומחכה שאולי תנסי. ואולי אנחנו מלאכים, ומכל הקולות שהיו בעדים נשאר הקולות של האל. הזאת עם כל הרזות הלכה להיות דוגמנית, כי אולי חשבה שככה זה טוב לחיות, אולי הייתה הגיונית. כך נשארתי אולי עומד מול חיי, כי אולי לא ידעתי הרבה. כשהשמש שקעה הלכתי לי ודי, וכתבתי לדומי דבר כזה. אולי אנחנו מלאכים, אולי עבדים, אולי זה קולה של הדרך. ומכל הקולות שהיו בעדים נשאר הקולות של הערב. שהיו בעדים נשאר הקולות של האל.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אני רוצה רגע לקחת אתכם למסע ולהזכיר לכם ככה בקטנה מה עברנו בארבע שנים האחרונות. מגיפה, סקרים, סקרים, ניתוק מהמשפחה וחברים. הזום התחיל להיות בחיינו בצורה, התחלנו לחיות בזום. עברנו מהפכה, הפגנות, מלחמה, חטופים, מפונים, מילואים. לדברים האלה תמיד יש גם השפעה כלכלית. אם תחשבו על זה, אותנו, המבוגרים, אף אחד לא הכין לכל הסיטואציות האלה. וזה היה לא קל, ואני אפילו אעיז להגיד שזה היה קשה להתמודד והיינו צריכים להסתגל. עכשיו, תחשבו על המתבגרים שלנו. גיל התבגרות הוא תקופה שבה הילדים שלנו עוברים משלב הילדות לשלב הבגרות. השלב הזה מאופיין בשינויים גופניים, הורמונליים, ומלווה בהמון משברים. ועל כל זה, תוסיפו את מה שאמרתי עכשיו. תחשבו שכל הדברים האלה התחילו לפני ארבע שנים, הם היו ילדים. הקורונה הייתה רק לפני ארבע שנים בעצם, והם בעצם בארבע שנים האלה עוברים ממשבר למשבר. ולכן הזמנתי היום את נעמי נייברג, מנחת הורים לילדים מעל גיל 9, בשביל באמת לדבר על המשברים. כי יש לנו פה דור שגדל ממשבר למשבר. אז שלום נעמי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
ענבר, ותודה רבה שהזמנת, ואת ככה מתארת את כל מה שעברנו בארבע שנים, וזה מרגיש כמו 400 שנה, זה חיים שלמים. אני אומרת, רגע, את כל זה כבר עברנו, ואנחנו עדיין, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה, זה לא, זה אין תאריך תפוגה.
זה לא יאמן כמה עברנו בארבע שנים.
זה לא יאמן כמה, בדיוק.
אז אני אשמח לשמוע אותך, כאילו, בתור, את בטח רואה הרבה ילדים והרבה משפחות, איך את באמת רואה את הדור הזה של של מה שהם עברו? איך זה בא לידי ביטוי היום?
זה מנעד של מצבים, של רגשות, של באמת רכבת הרים רגשית שכולנו עלינו עליה ואין לנו מושג איך יורדים ממנה. וזה מטלטל, זה מעייף, זה מלחיץ, זה מדאיג. זה מייצר מנעד מאוד מאוד גדול של רגשות שאנחנו מוצאים את עצמנו, אנחנו כהורים, שלא מכירים את המצבים, את הסיטואציות, השגרה, עם מילה שהס מלהזכיר. כן. כששואלים אותנו מה שלומנו, אין לנו תשובה או איזה בסה שזאת השאלה, כי אני לא באמת יודעת מה שלומי. אז החוויה הזו של חוסר ודאות וחוסר ידיעה, המצב שבו המתבגרות והמתבגרים שלנו פוגשים אותנו, הורים מתמודדים בלייב, לא תוך כדי תנועה, לא קוראים עכשיו מתוך מאמר או ספר היסטוריה, צופים בנו, מתמודדים או שלא, עם התקופה המשברית הזאת.
ואיזה תגובות את רואה אצל בני הנוער? איך הם מגיבים למשברים האלה?
אני אשתף שזה גם מנעד, אני אשתמש במילה מנעד כנראה הרבה היום, אבל על רצף, על הציר הזה, אם נדמיין עכשיו ציר, יש שם הכל מהכל, יש שם רגרסיה החל מבין 18 שחוזר להרטיב, תהיה שם הצמדות אלינו, ופחד וחרדה להישאר לבד בבית, אל מול הקיצון של להיות מחוץ לבית, או לעשות ולנסות דברים שלא עלו על דעתם עד עכשיו, כי פתאום יש הבנה שהחיים הם קצרים, ופתאום דברים משתנים.
אז דווקא בגלל שהחיים כאילו קצרים, אז אני יכול לקחת יותר סיכון?
אני מעזה, אני מנסה, וזה קיצוני עוד יותר, כי זה מה שהם אמורים לעשות ממילא, בתקופת הגיל המשברית הזאת, כשאנחנו מדברות על תרום גיל ההתבגרות, גיל 9, השיא הוא 12-16, עוד רגע צבא, אחר כך חוזרים, טיול אחרי צבא, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ציר של גיל 9 עד גיל 30. ואם אני מדברת על שיא גיל ההתבגרות, על הבנות והבנים שלנו שחגגו או שחוגגים בת מצווה, בר מצווה, פתאום משהו קורה להם, פתאום הם מרגישים גדולים ויכולים ומסוגלים, והרצון הזה בעצמאות וסקרנות, והם חיים בזמן הווה, אין להם עדיין את היכולת לנתח מה היה בעבר שיכול להשפיע בהווה על העתיד. המגדלה לא התפתחה, לא מפותחת עדיין, גם בהיבט הנוירולוגי, הפיזיולוגי, והם מעיזים, הם מנסים, או שלא, משהו קורה שם רגשית, פיזיולוגית, כמו שאמרת, הורמונלית, ואת הטלטלה הזו שממילא קורה, צריך לזכור שהם חווים בתוך כאוס וטלטלה גלובלית.
כן. שנמשכת גם הרבה מאוד שנים, וכמו שאמרת, אין לה סוף.
כרגע אין תאריך תפוגה, כן.
את רואה ההבדל בין המשבר שהיה בקורונה לבין משבר המלחמה? את רואה, השאלה אם את רואה תגובה, שוני בתגובה של הילדים, כי המשבר של הקורונה היה משבר בריאותי.
נכון.
והוא דרש מאיתנו להסתגר בבית.
נכון.
הניתוק מהחברים, נכון. הניתוק מהחוגים, הניתוק
נכון,
מהבית ספר.
נכון.
מעבר לזום שלא הרבה ילדים אוהבים אותו.
ועדיין.
מצד אחד, הם נכון. ראו, כאילו, יש את החרדות הבריאותיות, דאגה לסבתא, לסבא שלא נכון. ראינו אותם הרבה מאוד זמן, דאגה למשפחה שלא ראינו הרבה זמן. ופה, עכשיו במלחמה, יש
סיטואציה מעגל, אחרת. יש מעגל, דאגה אחר, זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה אינבר.
זה כאילו, אני רק אגיד משהו שבשניהם זה כאילו הישרדותי, אבל במלחמה זה
לא
הישרדותי
כאילו.
אחר.
נכון. אני אתייחס רגע למעגל דאגה שאותו אנחנו מחזיקים. כשאני אומרת אותו אנחנו מחזיקים, זה הורים ומתבגרות מתבגרים.
כן.
ומעגל הדאגה הזה הולך ומתגבר, הולך ומסלים. גם אם עדיין הם לא מבינים את זה או מודעים לזה, זאת האווירה.
כן,
זאת האטמוספירה.
אתה מרגיש, גם אתה מרגיש את הפחד, כאילו,
בדיוק,
בתור
בדיוק, וזה מדבק, פחד מדבק, חרדה נכון. מדבקת. עכשיו צריך לזכור שממילא בתקופת גיל ההתבגרות, יש שם הרבה מאוד חרדה, הרבה מאוד חוסר ודאות. אני קמה בבוקר, והחצ'קון הזה שיצא לי הוא טרגדיה.
הוא דרמטי.
או עכשיו אני קמה בבוקר, ומה זה השיער הזה מקורזל? או מה זה הגוף הזה שהשתנה? או מה זה הכל? או מה זה פתאום השיערות שיש לי? יש פה ממילא תקופת גיל ההתבגרות, היא תקופה שמזמנת חרדה וחוסר ודאות וחוסר יציבות וחוסר שגרה, ולתוך זה אנחנו חיים בתוך מעגל נוסף, וזה המקום רגע לעצור ולשים לב, אנחנו מתפקידנו כהורים, להיות מודעים לדבר הזה, זאת אומרת שאם הבת או הבן שלי פתאום משתבללים עוד יותר, לא מדברים, מסתגרים, או מדברים יותר מדי, או שלא אוכלים בכלל, או שאוכלים יותר מדי, או שישנים בלי סוף, או שלא ישנים בכלל. זאת אומרת, כל המאפיינים הללו, שממילא מאפיינים בתקופת גיל ההתבגרות, יכול מאוד להיות שהתעצמו עוד.
שלחו לקיצון.
בדיוק, וזה אחד מהדברים שאני רוצה רגע לעצור ולהפנות תשומת לב. בואו רגע נשים לב להתנהגויות הקיצון, אבל לא רק להם. זאת אומרת, אותנו צריכים גם להטריד הילדים השקטים מדי.
Okay.
אלה שלא משתפים עוד, אלה שלא מדברים עוד. זאת אומרת, המצב הזה הוא מצב שמחובתנו ומתפקידנו, מתפקידנו כחופשים את הכובע ההורי, להיות ערים לדבר הזה, ערים וערניים, כי הם צריכים אותנו, הם זקוקים לנו, ואם אנחנו נתקלים עכשיו בדלת שנתרקת תרתי משמע, גם רגשית וגם פיזית, לא להיבהל מהמקום הזה, אלא להגיד, אוקיי, זה טבעי, זה נורמלי, זה מה שהם אמורים לחוות ולהרגיש, אני רגע נבהלת, אני כועסת, אני נעלבת, אוקיי, אני אתן לזה רגע.
אבל אני אשאל אותך שוב, כאילו, האם את רואה, האם שמת לב בחמישה חודשים האלה של המלחמה, האם היו תופעות נוספות שלא היו קיימות? זאת אומרת, האם היו חרדות מיוחדות, או האם היו איזה התנהגויות קיצוניות אחרות בגלל המלחמה דווקא, שהמלחמה יצרה איזה סיטואציות אחרות. כי, חושבת... כי יש פה סיטואציות, אני חושבת על זה, סליחה שנייה, שפשוט, זה פשוט לא יאמן. כאילו, תחשבי, עברנו מלחמות, ועברנו סבבים, ועברנו טילים, זה לא פעם ראשונה, אבל פעם ראשונה שיש 250 חטופים, 1,400 הרוגים, כל כך הרבה הורים שנמצאים במילואים כל כך הרבה זמן. יש פה דברים שלא היו באף מלחמה אחרת.
ואנחנו עוד לא יודעים להגיד מה היו התוצאות של, של המצב הזה שאנחנו נמצאים בו.
אנחנו עוד לא סיימנו.
עוד לא, אנחנו בתוך זה, 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 אנחנו בתוך התהליך הזה של, של הטרנספורמציה, של האבולוציה. אני כן יודעת לומר שההתנהגויות מקצינות. התגובות מקצינות, וזה טבעי ונורמלי. לצד זה, זה מצריך אותנו ערים וערניים. אני חושבת שזה בעצם הדבר, וזה בעצם הסיפור.
שאני חייבת להגיד שאנחנו מבוגרים צריכים להתמודד בעצמנו עם כל כך הרבה דברים.
נכון.
תחשבו, אני תכף מדבר על זה יותר בעריכות, אבל משפחות של מפונים.
נכון.
ולמשל, שיש להם כל כך הרבה על הראש, וגם בנוסף לזה נשים לב למתבגרים.
יש פה חרדה קיומית.
לגמרי.
שלא הכרנו. לא הכרנו כולנו, כעם, כחברה. זה לא במובן של לקרוא על זה, או עכשיו לקרוא מאיזה ספר, על איזה מלחמה שקרתה בתקופת פרעה, או בשנת תרפפו. לא. זה משהו שקורה...
חיים את ההיסטוריה עכשיו.
בדיוק. אנחנו חיים את ההיסטוריה הזו עכשיו, וזה באמת, יש פה הזדמנות באמת להתפתחות של איך אני מפתחת את הסתגלנות, ואת המיומנות להתגבר על חשש או על חרדה או על דאגה, ולצד זה לשים לב להתנהגות של פתאום הרצון שמתגבר עוד יותר לא ללכת לבית ספר או לא רוצה ללמוד. כן. או פתאום, וזה אנחנו שומעים לא מעט באמת מהתגובות של בני הנוער שנמצאים בסיכון, גם אם הם לא היו בקבוצות הסיכון, במשפחות המפונים, כי אין בית, אין את המיטה, את המצעים, את הסמיכי, את השגרת בוקר, צהריים וערב שלי, ברמה של היגיינה אפילו, מברשת השיניים שלי, או אני רואה את אמא ואבא, לא הם. הם מוטרדים, הם עייפים, הם עסוקים בלמצוא את המקום לגור בו, או עבודה, זוגיות, יום-יום, סופר, קניות, זאת אומרת, כל הדברים המאוד מאוד בסיסיים שהיינו עסוקים בהם ולא ייחסנו להם חשיבות, פתאום הופכים להיות בעלי משמעות ומצריכים אנרגיה ותשומת לב. זה משאב.
ועל זה תכניסי את הטילים, ותכניסי את הרקטות, ותכניסי...
בדיוק.
שיש הזקות,
ויש
חרדה...
בדיוק, והאיום מהצפון, כן. כל הזמן זה בעורף, זאת כן. אומרת, אנחנו מתמודדים עם מה שקורה בדרום, וכל הזמן בעורף האיום מהצפון, כן. ומצפון תיפתח הרע, וכל האמירות האלה, שאנחנו בעצם אלה החיים שלנו עכשיו. ויש פה, לצד המשבר, יש פה גם הזדמנות להתפתחות.
אוקיי.
יש פה באמת הזדמנות רגע להבין גם בראש שכלתני, וגם ברגש, במה אני, מה עובר עלינו, ופה זה מצריך התאמות של כל משפחה ומשפחה, מתוך היכרות שעולנו עצמנו, אנחנו כהורים, אנחנו כבני זוג, היכרות של הבנות והבנים שלנו, ולהבין מה יעזור לכל אחת ואחד מהם, לאור מה שאנחנו הכרנו אותם, ולאור מה שקורה להם עכשיו. זאת אומרת, אם יש לנו את המתבגר, שלא ססים ללמוד, ואני מזכירה קורונה, אז היה שם קושי, ויכול שיהיו שם לקויות שהובחנו או שלא, וזה מתעצם, אז לא נעצים את זה. בוא נמצא את הפתרונות ואת הדרך לעזור להתנגדות הזאת של ללמוד, או להיות כרגע באיזושהי מסגרת למידה, ואם נדבר על הנוער שמפונה, אין אפילו ברמה של כיתה או מורה או מורה שאני מכיר. אני לא מכיר אפילו את קבוצת השווים כן. שלי. שהיא משמעותית וקריטית בתקופה הזו. צריך לזכור, שם זה קבוצת השווים, זו קבוצת בני הגיל שלהם, שדרכם הם בונים זהות ודעות ותובנות. כל התהליך הזה של הספרציה מאיתנו ההורים, וחיבור אל הקבוצה הזו, לא בטוח שמתקיים כמו שהוא אמור להיות, בהיבט הנורמלי, כל מה שלא נורמלי הפך להיות בלתי נורמלי.
לגמרי.
ואנחנו צריכים לשים לב לזה.
אני רוצה לשאול אותך משהו, כי נגעת בנוער המפונה. שמשפחות המפונים, אחת הבעיות הכי קשה, זה בעצם שלקחו משפחה, שמבית של ארבעה, חמישה, שישה חדרים, פתאום סגרו אותם בחדר, במקרה של, של משפחה מרובת ילדים, נגיד, שמו אותם בשני חדרים. ופתאום אתה צריך להתנהל בשני חדרים, שזה מאוד לא פשוט.
על גבול הבלתי אפשרי, בואו.
והשאלה, אחת הבעיות הכי קשות שעולות פה זה, הסמכות ההורית נפגעת.
נכון.
אז איזה כלי יש לך? איזה טיפ יש לך להורים להתמודד? עכשיו תקשיב, שתנו, אנחנו יודעות, אני בטוחה שבגיל גם ההתבגרות, אני יודעת מניסיון של הילדים שלי, כמו שאמרת, יש את הרצון הזה למרוד, הרצון לעשות, דווקא לעשות ספרציה מההורים. אני רוצה עכשיו למרוד, ואני רוצה ללכת כאילו להראות את עצמי, ודווקא עכשיו שמו אותי סגור
באותו... תקעו אותנו במציאות בלתי רצויה, הזויה. תדמייני עכשיו רגע, את מתארת רגע את הסיטואציה הזאת, לפני שאני אצלול עליה, בואו אולי אפילו נעשה זום אאוט, ננסה רגע לחשוב על מה קורה לנו, לדוגמה שאנחנו עכשיו כזוג צריכים לעמוד לצחצח שיניים באותו חדר קטן פצפון. או עכשיו נמצאים עכשיו בטיול משפחתי, אמור להיות כיף וסבבה, פתאום כולנו תקועים, אני משתמש במילה תקועים, ברכב, וזה אוהב את המוזיקה הזו, וזה עכשיו לא סובל שאני מקרסמת את הביסלי, או עכשיו הוא בכלל לא רוצה ללכת לאיזה פארק, לאיזה לונה פארק.
אז אני רוצה לגלות לך שיש לי ילד אחד שהוא באמת, יש לו את כל האותיות, ולנסוע איתו לטיול משפחתי לחול, היה מאוד מאתגר. באמת, בגלל מה שאת מתארת, היה לשבת בצפיפות. אז הרבה שנים לא נסענו, ויתרנו, או שהיינו נוסעים רק עם אחד, או שהיינו מוצאים איזשהו... איזשהו פתרון.
פתרון יצירתי, וזה קשה בדיוק. אין, זה וקום, זה חדר, מטר על מטר, וכולם ישנים באותה מיטה, תחת אותה קורת גג, צריכים עכשיו בתור בשירותים או למקלחת.
אז מה את אומרת להורים? בואי קצת נתן תקווה, כי אנחנו...
יפה, בטח שניתן תקווה. זה משבר, ובואו נראה מה עושים איתו.
מה עושים?
איך מחדש.
יאללה, בואי ניתן מחדש.
מגלים ומתאהבים אחת בשנייה ואחד בשני.
ובילדים שלנו, שבגיל התבגרות קשה מאוד להתאהב
בהם. לא רק זה, גם אנחנו הפכו להיות מפלצות, וזה מוצאים איתנו משהו מפלצתי, אז אחת כמה וכמה שבהיבט הפיזיולוגי, אנחנו, העובדתי, נמצאים פה מטר על מטר.
לגמרי.
עשה בדיוק את החיוך הזה עם פער. את זה אנחנו צריכים לחזור ולהזכיר לעצמנו, כי הם צריכים לראות אותנו מחויכים, הם צריכים לראות אותנו אופטימיים, הם צריכים לראות אותנו מחזיקים תקווה. עכשיו, ברמה הפרקטית, האופרטיבית, אפשר להחליט או שאפילו מחובתנו לחזור ולעשות תאום ציפיות. מה עושים? מה עושים כאן? עכשיו כולנו בתוך השכלה הזה, סליחה על הביטוי, כולנו עכשיו באותה סירה, איך בונים פה סדר יום, איך בונים פה לוז מסודר בשיתוף איתם. החל מלהחליט עכשיו זמן השינה, זמן עכשיו אמבטיה, שאתה מתבגרת שעכשיו צריכה שעות, 3 שעות היא רגילה להתקלח בבית, ו3 שעות הדוד דולק ואין אף אחד שיכול להיכנס ולצאת, וצריך לזכור שזה באותו חדר אמבטיה גם חדר השירותים. אז בואו מחדש נתאם ציפיות, נכתוב מחדש את ההסכם, את החוזה המשפחתי, כי זה משבר שממנו אפשר לצמוח, אפשר להתקדם בזכותו הלאה, ונזכור אותו לחיוב. נזכור רגע איך כולנו היינו באותו חדר, נתגעגע אפילו לרגעים האלה שכולנו היינו באותו חדר, וצחקנו על אותם דברים, וזמנו את הפיצה ואכלנו במיטה, וככה עשינו קצת איזה שהם משחקים משותפים, שיחקנו יחד בקלפים, לחזור רגע למקומות האלה, כי זה לא קורה לנו ביומיום. עוד רגע נחזור הביתה ונחזור לשגרה, ואז כולנו מתפזרים חזרה, כל אחת ואחד לעיסוקיו. אז בואו נהנה רגע מהוואקום הזה שנוצר, ונחליט ביחד שנייצר אווירה משפחתית חדשה.
זאת אומרת, מה שאת אומרת, להפוך את הלימון ללימונדה,
כן.
ובעצם לנצל את זה שאנחנו ביחד,
כן.
ולעשות הסכם חדש, כן. לעשות תיאום ציפיות, כן, חדש, ולבנות, כן, בעצם הסכם משפחתי חדש.
בדיוק, שמבוסס על שיח, ועל תקשורת, ועל הקשבה, ועל חמלה, ועל אהבה.
ומותר לי בתור מתבגר להציב גבולות, שאני לא רוצה שיתערבו לי, או...
מחובתך כמתבגרת לעשות את זה, ועוד לפני, מחובתי כאימא להציג את הגבולות שלי. אני מזכירה...
את האימא צריכה להציג את הגבולות שלה, או את הגבולות שהיא נותנת למתבגר?
שאלה מצוינת, כי אני בתפיסת העולם, גם האישית וגם המקצועית שלי, אנחנו לא יכולים להציב גבול למישהו, אנחנו יכולים להציג את שלנו, בדיוק כמו הרמזור. תדמייני עכשיו, את נכנסת לצומת, הרמזור אדום, הוא מציג את עצמו, הוא לא כופה עלייך לעצור או רגל על הברקס, הוא עומד והוא מראה לך שהאור ברמזור כרגע אדום, ואת מגיבה לזה. עכשיו, אם הרמזור הוא מהבהב,
אז את יכולה לעשות מה שאת רוצה.
שם זה לא ברור.
שם יש זה...
אלה המקומות, הורים, כן. שעלינו לשים לב אל מתי אנחנו ברמזור מהבהב, כי אז זה מייצר אי בהירות, כי זה לא ברור לי, אז זה לא יהיה ברור למתבגרת או למתבגר שלי. כן. אז זה כן, מחובתי כאימא, או כהורה, להציג את הגבולות שלי, רק אחרי שבררתי אותם. מה באמת, גם הוא באמת פרקטי ואפשרי למימוש. אני לא יכולה להגיד עכשיו, אתה נשאר, אתה הולך לישון בשעה 8. אני לא יכולה להציג כזה גבול למתבגר בין 15-16. זה לא עובד. זה לא עבד לפני המלחמה, זה לא עובד בזמן, וזה גם לא יעבוד אחרי. זה צריך להיות משהו מותאם. זאת אומרת, וזה המקום של השיח, אוקיי, אני מבינה שקשה לך להירדם, שדרך אגב קשה להירדם כי זאת לא המיטה, כי אני דואג, כי אבא במילואים, כי אמא לא עובדת, או כי אמא עכשיו עובדת מתוך החדר במלון, ואני רואה אותה עצבנית ומוטרדת, איך אני ארדם בלילה? כן. ואם אין תקשורת, איך נדבר על זה? של מה מטריד אותך? מה באמת גורם לך לא לישון בלילה? מה גורם לנדודי השינה? זה הדבר, את זה אנחנו צריכים רגע, לזה לשים לב. אז כשאנחנו מדברים על מקום של להציג גבולות, הן צריכות להיות מותאמות תמיד, לזמן, לגיל, לסיטואציה. לשים לב לשלושת המישורים האלה.
מדהים. אני רוצה לשאול אותך, כי יש, דיברנו על המפונים, אבל יש גם הרבה משפחות שהם נמצאים אצלם בבית, אבל אחד ההורים נמצא במילואים, לרוב האבא. נמצא במילואים, והיום המילואים הם מאוד ארוכים. יש, נכון. יש אנשים שהם כבר... נכון שרוב האנשים כבר הסתיימו, אבל יש פה שתי סיטואציות. אחד, זה שהאבא לא נמצא... אני אומרת אחד ההורים, אבל זה לרוב באמת האבא, לא נמצא הרבה זמן. והדבר השני, זה שעכשיו כן מתחילים דווקא לחזור, ופתאום הוא חוזר, ומאוד מאוד מאוד קשה לחזור לשגרה, קשה לחזור לשגרה של הבית, לרע של הילדים, לבלגן, לזה שמשחקים כדורגל בסלון, לזה שהולכים שם מאוחר, לזה שרואים טלוויזיה ברעש, שומעים מוזיקה ברעש, כאילו...
אז זאת טלטלה מאוד מאוד גדולה.
איך הורים יכולים להתמודד עם הדבר הזה?
היא טלטלה, קודם כל שלי, אם מדבר על רגע על בן או בת הזוג שחזרו מהמילואים, שלי עם העצמי, כי הייתי 4-5 חודשים, לא באמת הייתי כן. בבית, לא נכון. באמת הייתה
לא, לי שגרה. לא, 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 לא באמת, לא היית.
לא באמת, הייתי נוכחת נפקדת. אני גם נזהרת מאוד עם המילה שגרה, כי היא מצד אחד אולי מייצרת איזושהי מציאות לאחז בה, אבל היא גם נורא מבהילה. כי היא לא ברורה. אז אחרי אני אומרת, בואו רגע, נראה מה קורה יום-יום, יום ביומו. עכשיו צריך באמת לזכור, אם נחזור רגע לזום אאוט, של מה קורה... במערך הזה, במעגלי החיים האלה, גם שלי עם העצמי, שלי הזוגי, שלי ההורי, שלי המשפחתי, המקצועי, זאת אומרת, יש פה אדוות, 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 וקודם כל צריך לקבל את העובדה הזו שמשהו כאן משתנה, להכיר במציאות הבלתי רצויה שהשתנתה לנו, ולהיאחז במה שהיה מוכר וידוע, לא ישרת את זמן ההווה ואת הבנייה של העתיד.
הוא כבר לא קיים, אני חושבת.
ושם קשה לנו מאוד לשחרר עם פעם.
נכון.
אנחנו עסוקים באיך היה לנו לפני השישה באוקטובר, נכון. או לפני השבעה באוקטובר, וזה אני רוצה להציע רגע, בואו נניח לדבר הזה, אנחנו הולכים להמשיך ולאחז בו, כי זה לא מאפשר לנו להסתגל למה שקורה כאן ועכשיו, מרץ 24, כשאנחנו תקועים, תרתי משמע, באיזושהי מנהרת זמן, בשביעי באוקטובר. עכשיו, זה תהליך רגשי ופיזיולוגי מאוד מאוד פרק.
את מדברת פה על ההורים או על הילדים?
אני מדברת בראש ובראשונה עלינו הורים, כי אנחנו המנהיגים, אנחנו המנכ"לים של הבית, אנחנו בעלי התפקיד, אנחנו אלה שצריכים להחליט, לשים בווייז, לאן נוסעים, מה החזון ההורים.
אנחנו אלה שמובילים את המשפחה שלנו.
אנחנו, עכשיו יהיו מקרים, אני שומעת הורים ואני פוגשת אותם בקליניקה, הם מבועלים מהדבר הזה, אני לא רוצה, אני לא יודע איך. אוקיי, בואו נהיה רגע עם הבעלה הזאת, בואו ניתן לזה מקום, לפני שנמהר רגע לדוינג, בואו רגע נברר ביחד מה מבהיל, מה מלחיץ, מה מאכזב, מה מתסכל. שימי לב, אני שואלת את השאלה מה, לא למה, למה זה קרה, אלא מה אני עושה עם זה ואיך אני מתגברת על זה. כי ברגע שאני אלמד את עצמי כהורה, לשאול את עצמי את השאלות האלה, אני אוכל ללמד את הבת או הבן שלי
לשאול.
לשאול את עצמם בעצמם. ואלה שאלות שמאפשרות להתגבר. את
יכולה לחזור על השאלות שוב, בבקשה?
מה אני עושה עכשיו? איך אני מתגברת על זה? איך אני פועלת אחרת? מה עכשיו, המציאות החדשה הזאת שקרתה, שבאה לפתחי, איך אני מתפתחת בזכותה? מה ואיך?
אני אגיד את זה במילים אחרות. מה מעולה בזה? ואיך כן?
בדיוק, בדיוק. זה הסיפור, ענבר, עם החיוך הזה, עם האופטימיות הזאת, עם הבאמת, זה אלה המנועים של צמיחה והסתגלות וחינוך לעצמאות, גם המחשבתית, גם הרגשית. זה הסיפור בעצם. אני חושבת שהסיפור הזה של הדור הזה שלנו, זה ככל שנפתח את המיומנות של סתגלנות, יהיה לנו קל להמשיך ולהתקדם. ככל שנכיר מהר מאוד במציאות שהשתנתה, לצורך העניין אני פוגשת הרבה מאוד הורים בקליניקה של באמת חזרו, אני אומרת חזרו כי זה פתאום לפצח מחדש את הקוד הזוגי, את ה-DNA הזה. אני התרגלתי לבד. 4-5 חודשים התרגלתי שהם הולכים לישון, הולכים לישון, החטיפים, המגירת חטיפים הזאת, המוסה שהייתה ריקה פתאום התמלאה, או פתאום עכשיו הם כולנו ישנים באותה מיטה, ופתאום הגיע, חזרו בן או בת הזוג, והם פתאום מוצאים מציאות. מה זה הדבר הזה? זה לא הבית. איפה אני? איפה אני? וזה המקום שרגע לעצור ולהתחיל לברר מחדש איפה אני, כי אני השתניתי. כשאני אומרת אני, זה אמא, אבא, ולהיות במקום הזה לנשום רגע, כי גם המילה לנשום, יש בה כבר מין זילות. כן, לנשום, כדי שנוכל רגע להרגיש רגע את ה, את ה, את ה, את הדבר הזה שחוזר לחשוב בבהירות.
מעולה.
בביטחון.
אז אנחנו גם נעשה רגע עצירה קטנה וננשום ונעשה שיר ואז נמשיך.
אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד צוללת תותחנים בדרום, ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון, באמצע תואר ראשון. הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט. יש את יוני נגן סקסופון מחונן, שהוא קודם כל מטקליסט. יש לכולם ארון נסתר, או ארגז גדול מאופזר. יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. זה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעשו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מרוול, זה הסיפור שלנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.
פלוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
נעמי, רציתי לשאול אותך שאלה. את יודעת, אני זוכרת מהבית שלי, אני זוכרת את עצמי כמתבגרת, וההורים שלנו אז, אולי זה בגלל שזה היה הדור היותר ישן, הם התייחסו אלינו כאילו אנחנו, תמיד דיברו מעלינו.
נכון.
עכשיו, אני זוכרת את עצמי בגיל 14, 15, 16, כאילו, מבינה הכל, רואה הכל, נכון. יודעת הכל.
נכון.
ולפעמים גם אני לא, אני חושבת ש, כי, זאת אומרת, אם אני מסתכלת היום בעיניים של בן אדם מבוגר על התקופה ההיא, אז לא פירשתי את הכל נכון. כמו שנכון, אבל כן ראיתי את הכל.
נכון.
וזה שהילדים האלה הם נמוכים, חלקם כבר לא כל כך נמוכים, חלקם, לבן שלי אני אומר, הייתי אומרת, שב שאני אוכל לצוק עליך.
בדיוק, משפט מהמם, הומור, 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 גיל ההתבגרות, טיפ נוסף, תהיו שם בהומור.
אבל אני אומרת שכאילו הם בטוח רואים הכל. נכון. עכשיו, בכל הסיטואציה הזאת, בכל החמישה חודשים הנוראים האלה, גם אם משפחה סטנדרטית, לא מפונים ולא מילואים.
נורמטיבית.
נורמלית. שגרה במרכז אפילו, לא, אבל חובה את כל מה שקורה כאן. גם היא נמצאת באיזושהי חרדה ופחד ותסכול ודאגה. זה לא פסח על אף אחד. זה כאב לב.
נכון.
ולכן אני אומרת, הם רואים את זה. נכון. אז השאלה, איך אנחנו יכולים, כאילו, איפה עובר הגבול בין השיתוף שלנו, של מה שעובר עלינו, כי אני כן מאמינה בשיתוף, אני כן מאמינה בזה שנסביר להם שגם אנחנו בני אדם, וגם אנחנו עם כל הכבוד חווים פה דברים, לבין הצפה.
יופי.
איפה עובר הגבול הזה?
אני אומרת יופי, כי זה ברגע שאנחנו מעלים את זה למודעות, ושואלים את עצמנו את השאלה הזו, אז גם יש סיכוי מאוד גדול שנמצא לזה תשובה. אני עוד אגיד בסוגריים, כשאומרים לא יודעים, זה בדיוק הרגע והרמז בשבילנו שהם יודעים, אם רק נהיה שם רגע ונסכים לשהות עוד רגע, ולעזור להם יחד לגלות את זה. עכשיו, זה בדיוק הסיפור של איפה עובר הגבול. ונתחיל בזה שאני אומר שילדים רואים, ילדים עושים.
דוגמה אישית, מה שנקרא.
הדוגמה האישית, המודלינג, אנחנו, מזכירה, אנחנו המנכ"לים, אנחנו המנהיגים של המשפחה הזו, ואנחנו מעוררים השראה. וצריך לזכור את זה, שהילדים שלנו מסתכלים עלינו ולומדים מאיתנו. זה קודם כל מתחיל בבית. סבא שלי, זכרונו לברכה, תמיד אומר, קודם כל, החינוך בבית, אם זה הם יצאו החוצה ויפגשו עולם, ואז יש פה איזשהו רפרנס. עכשיו, לשאלה, מה משתפים מתי אם בכלל? אני חושבת שהעצה הכי טובה שאני יכולה לתת, זה כשהם מגיעים עם שאלה, לא למהר לענות.
אוקיי.
לעצור רגע.
זאת אומרת, לא לענות את האינסטינקט.
בדיוק. כי אנחנו, יש לנו את הנטייה לפטפט מדי, דווקא במקומות האלה שלא כדאי לפטפט, או שלא הזמן לפטפט, אלא קודם כל להבין מהם, ולהיות שם, לשהות רגע ברגע הזה. ענבר, מה הסיבה ששאלת את השאלה? על מה חשבת? מה עבר לך בראש? כאילו, אבא ימות, הבטחת אמא שלא חוטפים ילדים. כאילו, אלה שאלות מהקליניקה, של ילדה בת שש, שבאה לאמא בוקר אחד עם מכינת הקפה, וזה היה בשבועיים הראשונים במלחמה, היא מתקשרת עליי בהיסטריה, זו אמא שאני מלווה, יש לה בת מתבגרת בת 12, היא אומרת לי, תקשיבי, אני מכינה קפה, והיא אומרת לי, ככה באה, היא קמה בבוקר, אמא אמרת שלא חוטפים ילדים, ילדה בת 6. זה בדיוק, את זה הם רואים, את המבט הזה שהיה לך על הפנים עכשיו, את הבהלה הזאת, את וואו, מאיפה באתי עם השאלה הזאת, אני פות לא פתחתי נעים, רק רוצה להכין קפה.
כן.
לבלוע רגע את האוק.
תמיד הם גם שואלים את השאלות האלה כשאנחנו לא מוכנים.
תמיד! הם יודעים לזהות, יש להם סנסורים סמויים.
תמיד יוצא להם כל השאלות הכי שאלתיות בזמנים הנכונים.
דווקא בזמן שאנחנו לא מוכנים עם המכנסיים למטה כזה. וזה המקום בדיוק רגע לעצור, לא למהר כאינסטינקט הוא לענות. לא, רגע. לבלוע את הרוק, לנשום, כדי שאני אוכל לחשוב מפה ולא להגיב מפה. ולשאול ענבר, מה הסיבה, מה עבר לך בראש, כאילו, על מה חשבת? שימי לב, אני מחזירה בשאלה.
Okay.
כי זה ייתן לי זמן רגע, גם למצוא את התשובה בתוכי, שהיא מותאמת גיל, זמן וסיטואציה, ילדה בת 6, אני לא עונה כמו שאני לבת 16, כי בטח אתה כבר, כל הסרטונים שאני אפילו לא ראיתי, כי בטיק טוק חיה שם.
נכון.
אבל מה שעוד יותר חשוב, אני רוצה להתחבר להיגיון הפרטי שלך, אני רגע רוצה להבין, וזה מחובתי כאימא, להבין מה את יודעת. לפני שאני אחבר אותך להיגיון הפרטי שלי, או לפני שאני אחבר להיגיון הכללי, אני חייבת רגע להבין מה את יודעת. מה את מבינה כבר. וזה יהיה הבסיס לתשובה שלי.
זאת אומרת, אז דבר ראשון, כשאת אומרת שיש שאלה שאני לא מוכנה אליה,
כן.
אז...
והסימן הוא שאני מופתעת, שאני מבוהלת, שאני...
אז לענות בשאלה.
כן, כן, אבל זה לא מניפולציה.
לא, לא מניפולציה, מבאמת לשאול,
להתעניין. סקרנות, אני באמת בסקרנות, אני רוצה רגע להבין מה עבר לך בראש. כי אני רוצה לעשות את ההתאמה, את האג'סמנט הזה.
ואת ממליצה לי, כמה את ממליצה לי בסקאלה של מי 1 עד 10, באמת לשתף, תראי. אני מאמינה שהנמוכים האלה הם באמת מאוד חכמים. ואמרתי, איך הם רואים הכל, הם סנסורים. זה שאנחנו, עוד פעם,
אנחנו לא שמים לב לזה,
אבל שם, אנחנו לא שמים, אבל הם רואים הכל.
שם התיישבו לנו, שם הם יציקו במקומות שאסור, במקומות שאם נשאל עכשיו, כל ילד, לא משנה אם הוא בן שנתיים או 22, מה מכעיס או מה מעצבן את אמא או מה אמא ואבא לא מסכימים.
הם יודעים.
ושם, שם הם מתנגדים, שם הם מתמרדים.
אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, זה שבאמת, אז אמרנו, הסכמנו שהם רואים הכל. עכשיו, אחד הדברים שאני, גם אני אומרת להורים, שאתה לא, אתה מדבר לילד בגובה העיניים תלוי גיל.
נכון.
זאת אומרת, אתה צריך להסביר ולדבר בגובה העיניים, לא להסתיר, אבל לילד... קטן, אתה לא הולך ומסביר את הבעיות הכלכליות.
אני לא אספר עכשיו שאבא לא עובד ויש מינוס בבנק ולא בטוח.
ושולה מהבנק התקשרה והולך להיות הוצאה לפועל.
בדיוק.
אנחנו לא נפחיד אותם. אבל כן יש לילדים, אנחנו מדברים על מתבגרים. בסדר, ילדים בני 15, 16, שכמו שאת אומרת, את כל הסרטונים הם ראו.
אבל היא עכשיו רוצה ג'ינס של 800 שקלים, כי זה מה שעכשיו קונים כולם.
אבל אני אפילו אומרת, השאלה כמה לשתף אותם במה שעובר עליי.
יופי.
את מדברת פה על, הנה, נתת פה עכשיו דוגמה, אני רוצה ג'ינס של 800 שקלים. אני לא יכולה לאפשר את זה.
יופי.
אז כי אני עכשיו, יש לי בעיה, העסק שלי נפגע.
יופי.
כי אני עכשיו...
אני אומרת יופי, כי את השיח הזה, אמא, אני רוצה רגע שתנהלי עם עצמך. רגע, קודם כל, אני רוצה רגע להבין מה קורה כאן, המציאות השתנתה. מה הדבר החדש שקרה כאן עכשיו? את זה קודם כל אני צריכה...
קודם כל, את אומרת תמיד, אני שמה לב שאת אומרת כל הזמן, דבר עם עצמך, קודם כל, לפני שאתה פונה לילד,
חובה.
תדבר עם עצמך.
שיח פנימי שלנו עם עצמנו, כי זה צריך להיות ברור ובהיר לנו. אני מזכירה את המאבהב הזה. המאבהב הזה ברמזור, שם זה סימן בעבורי, כי הם לזה מגיבים, ואז אני, אוקיי, יש פה משהו לא ברור.
זאת אומרת, מה שאדום אדום, מה שירוק ירוק, הם מגיבים למאבהב.
בדיוק. בדיוק אינבר, הם מגיבים למאבהב, וזה סימן בשבילי רגע.
לעצור ולהחליט אם זה אדום או ירוק.
בדיוק, ושם זה מייצר בהירות, זה מייצר ביטחון, זה מפוגק חרדה, זה מייצר בהירות, זה מייצר ודאות, ואז זה מאפשר איזושהי שגרה בריאה ונורמלית. עכשיו אני חוזרת רגע לשאלה הקריטית, מה גבולות השיתוף. אני אומר שיש שלושה נושאים מרכזיים שלהם אנחנו צריכים לשים לב, בתחומים של בריאות, של כלכלה ושל זוגיות. זאת אומרת, עכשיו שאם יש פה משבר שהוא כלכלי, או משבר זוגי, או משבר בריאותי, כמו שאמרת, בצדק, אנחנו רגע נשים לב לגבולות השיתוף, כי אנחנו לא רוצים לא לשתף, כי אם אנחנו באים, אחד מהערכים בבית זה ערך של שיתוף, ושיח, וכבוד, ואמת, אני רוצה להיצמד לזה.
אז אני רוצה באמת לשאול אותך, איך מתמודדים, איך מתווכים?
איך מתווכים? בכל זאת, השאלה.
משבר כלכלי?
יופי.
לילדים.
יופי.
אבל לא סתם ילדים, באמת למתבגרים.
נכון, מילת המפתח היא תיווך.
כי אני אגיד לך למה, כי מצד אחד, אני חושבת שאפשר לרתום אותם.
נכון, נכון.
בצורה מסוימת גם אפשר...
לגייס אותם, לשתף פעולה.
ומצד שני, יש להם את הצרכים שלהם, יש להם את הרצונות שלהם, כמו שאת יודעת, הם רוצים להיות כמו כולם, הם רוצים עם כולם... אני לא מאמינה שיש הרבה כולם נפגעו בצורה כזו או אחרת מהמשבר, אני לא חושבת ש...
אין, לא חושבת שאין משפחה.
שיש משפחות שהכל נשאר אותו דבר.
כן, נכון.
ולכן אני, אבל אני עדיין אומרת, אתה רוצה את הנעליים כמו כולם, אתה רוצה את הבגדים כמו כולם, אתה רוצה לסלוע לחול כמו כולם, אתה רוצה להיות כמו כולם. ואיך אני מטווחת לילד כזה?
אז קודם כל, את זה אני מבינה, שיש פה דיסוננס בין מצד אחד הרצון להיות כמו כולם, עוד אני אגיד שאצלהם יש את הרצון להיות כמו כולם, אבל גם אני רוצה לדעת מי אני.
כן.
זה תקשיבו, אנחנו עד היום לא יודעים מי אנחנו. נשאל את השאלה, אינבר מי את? נעמי מי את? קשה לנו לשאול את השאלה הזאת, או לתת תשובה. טיפ, עצה, ביום שתהיה לנו תשובה לשאלה מי אנחנו, סיימנו את גיל ההתבגרות, סגרתי סוגריים. עכשיו אני חוזרת רגע לקונפליקט הזה שמתחולל בתוכם. של מי אני אל מול אני רוצה להיות כמו כולם. ועכשיו, התקופה הזאת, ככה, המאפנה הזאת, אין, אני רוצה ג'ינס ב-800 שקל, ופתאום אומרת לי, אין, וזה מתחיל, זה מייצר מאבק, זה מייצר מלחמה, זה מייצר תסכול הדדי. ועכשיו מה אני עושה בסיטואציה? אז האם עכשיו אני אומרת שיש, אנחנו במינוס מאוד מאוד גדול, אבא חזר מהמילואים, לא חזר לעבודה, אני עצמאית, העסק קורס, כאילו, האם לשתף את זה? או שאני אומרת, רגע, אני רוצה לשתף שכרגע יש חוסר ודאות, שכרגע יש קושי כלכלי, שכרגע, מה לעשות, הג'ינס הזה של 800 שקל, זה הדבר האחרון שתכננתי בתקציב המשפחתי, כי זה מה שענבר לימדה אותי. אני לא יכולה עכשיו להוציא ג'ינס, אני מקסימום יכולה ב-80 שקל, אבל אני מפחדת ממנו, מהתגובה שלו, שאוי ובוי, איך אני אומרת לו עכשיו שאין לי 800 שקל ג'ינס, ומה אני עושה? אז מנות המפתח לגייס לשיתוף פעולה. וזה יתחיל משיח, מתקשורת, בגובה העיניים, בלבן שבעיניים, לזהות שיש פניות רגשית לשיח הזה, ולבוא ולומר, ענבר, אני מבינה שזה מה שאת רוצה עכשיו, אני אתן לגיטימציה למה שאת רוצה. לצד זאת, אנחנו כרגע נמצאים, את יודעת, בתקופת מלחמה, אם היא בת 16 לצורך העניין, והיא בתקופת מלחמה. אנחנו לא במצב רגיל ונורמלי וטבעי, ומה שיכולתי לקנות לך לפני חצי שנה או שנה וחצי, היום פחות אפשרי כי... ואז אני אומרת, מה זה הכי הזה? אבל לא ממקום של דרמה, ולא ממקום של הפחדה, ולא ממקום של חרדה, להיצמד לעובדות.
מדהים.
העובדה היא כרגע שאנחנו לא בבית שלנו, אבא במילואים, אז הוא לא עבד, יש לנו הוצאות, הכנסות הן שונות, ולכן כרגע, לקנות ג'ינס ב-800 שקל, זה לא משהו שהוא אפשרי.
קודם כל מדהים. אני מאוד אוהבת את הטיפ שלך, של באמת לעשות איתם את השיח הזה ולהסביר את המצב. ואני רוצה ברשותך להוסיף כמה, בכל זאת, מהמקום שלי.
נכון, בדיוק. את המומחית.
אז אני רוצה להוסיף כמה דברים. קודם כל, שהדבר, אני לא אוהבת שאומרים, אין לי כסף.
נכון.
אני אוהבת שאומרים, אין לי, זה לא בתקציב.
יפה.
זאת אומרת, כרגע, נכון להיום, לחודש הזה, עברנו את התקציב.
אני ברשותך את אין פרשנות. מה שבעצם ענבה אומרת, יש פה, היא מציגה פה גבולות.
נכון.
היא לא אומרת מה לא, היא אומרת מה כן, והיא גם נותנת פה תקווה לחודש הקרוב.
נכון. אפשר, בואו ננסה לראות איך אפשר אולי בחודש הבא להכניס את זה לתקציב.
זה מייצר תקווה, זה הזדמנות ליצירתיות.
לגמרי.
אוקיי, מה אני יכולה לעשות עכשיו? אני עכשיו נניח מביאה את ה-400-500, אני אעשה בייביסיטר, אני אשטוף מכוניות, אני אעשה דוג ווקר, זה יאפשר לי, תראו כמה, איזו הזדמנות להתפתחות בזכות סיטואציה משברית. זה הסיפור.
עכשיו אני אתן עוד טיפ ותפרשני אותו. הדבר השני זה לעשות תמחור. זאת אומרת, להסביר להם, אם הם באים ואומרים, אני רוצה ג'ינס ב-800 שקל, ילד בן 16 כבר יכול ללכת לעבוד, או לעשות בייביסיטר, או דוגיסיטר, או ללכת לעבוד כמלצר, או יש מלא דברים שאפשר לעשות. כמה שעות עבודה זה?
יופי.
כמה שעות עבודה הג'ינס הזה יכול לעלות
יופי.
לכם? כמה שעות?
זה החינוך הכלכלי.
זה החינוך
זאת
הכלכלי.
זאת המיומנות שאני רוצה ללמד את הבת או הבן שלי, בזכות התקופה המשברית הזאת. ואני עוד אגיד שעוד משהו שאנחנו צריכים לשים לב עליו, בגלל שהם בתקופת גיל ההתבגרות, ויש חשיבות מאוד גדולה לאיך שהם נראים, והם חלק בקבוצת שווים, אני רוצה רגע להבין על איזה צורך זה עונה. האם זה צורך רגשי? האם רק אם אני אלבש את הג'ינס ב-800 שקל, אני ארגיש שווה ומשמעותית? זה צורך שמחובתי כאימא לברר. ואם אני
על
עכשיו...
על מה זה יושב?
על מה זה יושב.
אוקיי.
לצד החינוך הכלכלי, ולצד זה שאני אתן לגיטימציה, אני רוצה לעזור לה להבין על איזה צורך זה יושב. תגידי, ענבר, מה יקרה אם לא תתבשי את הג'ינס ב-800, תתבשי אותו ב-80? מה זה אומר עלייך?
כן. זאת אומרת, בעצם לעזור להם גם להתמודד עם השוואות חברתיות.
בדיוק. יהיו שם תמיד, תמיד יהיה את הרפרנס הזה, תמיד אם אנחנו, אם אני נותנת את הדוגמה של מקום של תחרות, שתמיד יהיה מישהו מעליי, מישהו מתחתיי, אל מול המקום של ההישגיות, שזה כל הזמן אני מול עצמי. אני כל הזמן בודקת את הדבר הזה, איך התקדמתי והתפתחתי ביחס לעצמי. ומה זה אומר? עליי לא ביחס ל, אלא ביחס לעצמי. וזאת למידה קריטית בגיל ההתבגרות, גם בעבור הבנות והבנים שלנו, אבל לפני הכל בעבורי כאימא.
מדהים. נעמי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית פה. הזמן טס, הגענו לסיום. אני רוצה לסיום להגיד לך תודה רבה על כל הטיפים שנתת לנו פה לעשות שיח ולשתף ולעשות תיאום ציפיות ובאמת לחנך, לתווך להם את הדברים, באמת תודה רבה. ואני רוצה רק להגיד ככה לסיכום שהאחריות, זה בסופו של דבר, התפקיד שלנו כהורים הוא לחנך. וזה האחריות שלנו, והכי חשוב זה שתיתנו דוגמה אישית. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה לנעמי נייברג שהייתה איתנו היום. אני רוצה להגיד לכם תודה שהקשבתם. אנחנו נהיה פה ביום חמישי הבא. אני הייתי ענבר אם. שיהיה לכם סוף שבוע מעולה. תודה רבה ולהתראות.
תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שבא להאיר את דרכי, כי כבר החושך סוגר לי את הדלת חומה שוב לתוך מיטתי. תן לי מחר ברוך שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור. תן לי מחר מאוחל לשנות את הכל, תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור. כי אם רק תיתן אז אוכל לדמיין, אז אוכל לנפץ את קירות בידותי. כי אם רק תיתן אז אוכל לסכם
של אבא, על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל אין שום דבר כואב. שנים זולגות כמו מים, ישר לשום מקום. לרוץ רחוק, להיות קרוב. יום הופך ללילה, ולילה שוב ליום. להחזיק חזק לעולם לא לעזור, כי זמן לא עוצר. הוא אף נשרף מסך השן, היה לאילן תפוס
ירח שוט על ענן, וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת והכל, לטרוף את העולם אל תפחד ליפול. ילד שלי הכל וחכה רק לך, ואבא כאן תמיד.